בוקר טוב לציבור היקר. כמדומני שאנו עומדים בסופו של הר"ן מן הקטע וכתב הרשב"א, ננסה להבין את סוף דברי הר"ן מה שכתוב. נא לפתוח, מישהו זוכר באיזה עמוד המדובר? וש"ס וילנה רגיל. כתב הרשב"א בשם מקצת רבותינו הצרפתים. הגענו עד הסוף של עמוד 46. וכתב הרשב"א בשם מקצת רבותינו הצרפתים, דשומר חינם פטור אף משבועה שלא שלח ביד ושאינה ברשותו. המילה אף באה לרבות אף. עכשיו אנחנו יום ראשון בשבוע, אז אנחנו צריכים לחזור, מה זה לפני האף? מי זוכר להגיד לי? מלפני האף. לפני האף, מה הרשב"א, מה הר"ן בטוח בעצמו? כן, מישהו רוצה להגיד? אם לא, אני אגיד. קודם כל, הנושא, להגדיר הנושא. על מה מדברים פה? מה הנושא המדובר? פטור שבועה, יפה. פטור שבועה, הנושא הוא פטור שבועה, עבדים, שטרות וקרקעות. נלך מן ה... או, יש לנו היום לוח, נהדר. אז אנחנו נרשום את זה מן הקל אל הכבד. הנושא שלנו הוא הנושא שלנו הוא פטור שבועה בעבדים, שטרות וקרקעות. רגע, מיד אני אחזור על השאלה. פטור משבועה בעבדים, שטרות וקרקעות. בוא נתחיל. איזה שבועה היא הכי פשוטה שעבדים, שטרות וקרקעות פותר ממנה? הכי פשוטה, שבועת שומרים ומודה במקצת, כי זה כתוב בפרשה. פרשה כתוב, וקיטין של רעהו, כסף או כלים לשמור. דרשו חז"ל, כסף או כלים, דבר המטלטל, וגופו ממון, יצאו עבדים, שטרות וקרקעות. זה למדו מהמילים כסף או כלים. אז כתוב בפרשה הזאת שני דברים, ונקרא בעל הבית אל האלוהים לשבועה. לאיזה שבועה? שבועת שומרים. אז פטור משבועת שומרים, פטור גם מ... שבועת מודה במקצת. ואני מוסיף עוד דבר אחד, שהוא נובע מהפרשה, מהמילים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, שכתוב בפרשה, ונקרא בעל הבית אל האלוהים לשבועה. מה זה שבועת שומרים? שומר חינם נשבע שנגנב. אבל הפרשה כתוב גם כן, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. יש מחלוקת רש"י ורמב"ן, מה זה אם לא שלח ידו? לפי רש"י הוא נשבע שלא שלח ידו, לפי רמב"ן הוא פטור רק אם לא שלח ידו. אבל בכל אופן, לפי רש"י הפרשה אומרת נקרא בית אל האלוהים לשבועת השומרים, וגם נשבע שלא שלח ידו. אז גם השבועה שלא שלח ידו לפירוש רש"י זה גם כן מתמעט ממילא מן הפרשה. עד כאן מה שכתוב. עכשיו, מה לא כתוב בפרשה הזאת? שבועת עד אחד. יפה. התשובה שביקשתי היא שבועת עד אחד, שעל זה הר"ן עשה משקולת, והר"ן התקשה איך יודעים שפטור משבועת עד אחד, למרות שעד אחד כשניים. אז אם עד אחד כשניים, אז כמו שבעד אחד לא צריך שתי כסף, אז גם אולי שניים מחייבים המון בעבדים, שטרות וקרקעות. אז הר"ן אמר, המשקולת של הר"ן היא מראה לו שגם פטור משבועת עד אחד. אז הלימוד הוא משבועת עד אחד, זה כנראה במה מצינו. ואז ציינו לי הלומדים בשיעור שבספר תוספות ריד כתוב דבר מאוד מאוד לא מובן, ותודה רבה לעוז שהביא לי אותו, שאני באמת לא מבין מה שכתוב פה, אבל כיוון שזה ראשון, רבי ישעיהו דיטרני, ראשון חשוב, אז הוא אומר, מה הוא אומר? ונראה לי שבכל מקום שתיים מחייבים אותו ממון, אחד מחייבו שבועה. אפילו קרקעות, עבדים ושטרות שאין נשבעים עליהם. דווקא עמוד במקצת ובשבועת שומרים. אבל שבועת עד אחד, כמעט שניים מחייבים אותו לשלם, אחד מחייבו שבועה. ומה הוא אומר? אין פסוק על זה. כל הפסוק בסוגיה זה לפתור משבועת שומרים, משבועת עד אחד, אין פסוק. אבל הוא מקשה על זה, פרק הכותב כתוב בפירוש בשם רמי בר חמא. סבא רמי בר חמא למאמר שבועה דאורייתא, אמר רבא, אין נשבעים על כפירת שיבוד קרקעות. אז הגמרא מפורשת. אז הוא אומר, איידי דנקת היי לישנא ברישא גבי פוגמת, נקת נמי אחא הכי. אבל עיקר הקושיה אינה אלא אחת. לא הבנתי איך אפשר להכחיש גמרא מפורשת, זה ממש דבר בלתי מובן וחידה, איך אפשר להגיד מין דבר כזה. ולכן הר"ן הקדים את זה, לא מובן מה שהוא אומר. הוא שואל, בסוף מסיים בשאלה, ותמיע לי, היכי לא תנא רבי במתניתין שבועת עד אחד בשום מקום. אבל הוא מביא שרב הייגאון כתב בספר משפטי שבועות שגם בעד אחד אין נשבעים על עבדים שטרות וקרקעות, וכן כתב רבינו משה ברבי מימון, הרמב״ם, פרק ה' מלכות טוען וניתן, פרק ה' הלכה א' שאין נשבעים. לא יודע איך הוא יכול להגיד דבר כזה, לא מובן לי. תודה רבה מי שהביא לי את הספר הזה, הוא היה ראשון מאוד חשוב, אבל פה הוא לא מובן. עכשיו הגענו לר"ן, למילה אף. מה הר"ן אומר אף? השבועות האלה שדיברנו עליהם, זה כבר פשוט לא. עכשיו הוא מביא איזה עוד שבועות פטור. וכתב הרשב"א בוקר טוב רבי שלמה, וכתב הרשב"א ז"ל בשם מקצת רבותינו הצרפתים. דשומר חינם פטור אף משבועה שלא שלח ביד ושאינה ברשותו. למה? דמכל השבועות פטרו הכתוב. אז אני לא מבין את הכוונה של הרשב"א מכל השבועות פטרו הכתוב. אפשר להסביר את הרשב"א בשני אופנים, אחרת אני לא מבין את המילה אף. כוונתי לשאול את השאלה הבאה: אם כתוב בתורה אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, מה שכתבתי מספר 3, שהוא נשבע שלא שלח ידו, אז זה השבועה שהוא נשבע. הוא נשבע שלא שלח ידו. אז אם הוא נשבע שלא שלח ידו, זה כתוב בתורה. והכלל הוא פרט הוא כלל בא למעט את זה. אם זה בא למעט את זה, אז בהדיה כתוב מעט. אז בהדיה כתוב מעט את זה. אז לא הבנתי מה הוא מתכוון להגיד מכל שבועות פטרו הכתוב, כאילו זה דבר כללי מכל שבועות, והרי לפי הבנתי הדלה זה לא דבר כללי, זה 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 זה, זה כתוב בפסוק לפירוש רש"י. אז אפשר לפרש את הרשב"א במובן הזה, כך אני נראה לי, שהוא מפרש את הפסוק כמו הרמב"ן. דיינו, אני חוזר על הפסוק: ונקרא בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. זאת אומרת, מה הכוונה? נקרא בעל הבית אל האלוהים לשבועה שמה שנגנבה, ואז הוא פטור. מתי הוא פטור? בתנאי שהוא לא שלח ידו. אז זאת אומרת, אז לפי זה לא כתוב בתורה השבועה הזאת, לכן הרשב"א צריך להגיד את המילים מכל שבועות פטרו הכתוב. אבל אם נגיד שזה כתוב בתורה, אז זה כתוב בתורה. זה כתוב בתורה. חיפשתי אם אני מוצא בריטב"א איך הוא מפרש את הכתובים האלה, אבל הרגע לא מצאתי. אבל נמשיך ברשב"א. אז הרשב"א אומר מכל שבועות פטרו הכתוב. על מה, על איזה שבועות הוא מדבר? שבועה שלא שלח ביד, הוא מוסיף שאינה ברשותו. שבועה שאינה ברשותו, עד כמה שזכור לי, היא מדרבנן. אז אנחנו צריכים להגיד, להסביר את הרשב"א כאילו כל התקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון. אבל העומד לנגדנו הוא שבועת הסת, ששבועת הסת היא לא כאין דאורייתא, שנשבעים הסת על הקרקעות. אז מי אמר ששבועה שנה ברשותו, שהיא מדרבנן, עשו אותה כאין דאורייתא? זה פה הוויכוח אשר לפנינו. כתב הרשב"א בשם דקטר דרן הצרפתיים, שומר חינם פתוח משבועה שלא שלח ביד, וגם שבועה ש... אינה ברשותו. למכל השבועות פטרו הכתוב, זה אומר הרשב"א. עכשיו המילה הבאה, המילה הבאה שאני קורא ברן, איך כתוב לכם בעוז והדר? ואינו ואיני. ואיני. נראה לי שזה ואיני. אצלי כתוב ואינו. אבל נראה לי שזה ואיני. למה? כי הוא מביא שהרשב"א אומר שפטור, ואני לא מסכים עם זה, אני הר"ן, אז צריך להיות ואיני. אצלי כתוב ואינו, אז זה כמו ואיני. עובדה שעוז והדר תיקנו. ואיני מודה שיהיה פטור משבועה שנה ברשותו. ומה הטעם? כי זה לא דאורייתא. כיוון דשבועה הזאת חכמים תיקנוה, משום שמה עיניו נתן בה, אז לכן זה מדרבנן. אז אם כן, מה יוצא? נכתוב את זה. 5, שלא שלח ביד לפירוש רש"י, שבועת עד אחד למרות שעד אחד כשניים. עכשיו הגענו 5, שבועת עד אחד למרות שעד אחד כשניים. נבואה שאינה ברשותו. זה רבנן. למה רבנן? שמא עיניו נתן בה. אז החשש הזה הוא גם בעבדים שטרות וקרקעות. אז עדיין זה פטור שבועה לפי הרשב"א פטור. והר"ן סובר, והר"ן סובר, כיוון שזו שבועה דרבנן, אז תקנוה אף על קרקעות. תקנו אותה אף על קרקעות. כמו הסת, כן? כמו שבועת הסת שתקנו גם על קרקעות. אז הר"ן אומר, איני מודה בזה. אז יש לנו שבועת שומרים, מודה מקצת, שלוש הלך ידו לפירוש רש"י, כן? והרשב"א כותב, מוסיף שגם לרמב"ן, שבועת עד אחד. עכשיו הר"ן, אני חושב שהר"ן על מה חולק? הר"ן לא חולק על השבועה שלא שלח ביד, נכון? ככה נראה מן הלשון של הר"ן. הר"ן אומר, הרשב"א הביא שומר חינם פטור אף משבועה שלא שלח ביד ושאינה ברשותו. כי מכל שבוע פטרו הכתוב, אומר הר"ן, ואיני מודה שיהיה פטור מאיזה משבועה שאינה ברשותו. משהו שלא שלח ביד, הוא כן מסכים, כי זה דאורייתא. גם, אני חושב, גם לרמב"ן, זה לא כתוב כאן בתורה, אבל זה דאורייתא. אבל כאן הוא מדבר, ככה נראה לי, שהוא מדבר על שבועה שאינה ברשותו. המשך הר"ן. ודמרין הנמי, אין נשבעים על ההקדשות, על הקדש לא נשבעים, אני מילא שבועה דאורייתא. אבל שבועה כאין של תורה, משביעים אותו. מדרבנן אומר משביעים. כאילו, אז פה זה יהיה קצת נוגד לקרקעות, לא, זה לא יהיה נוגד, זה יהיה כמו, זה כמו קרקעות. כמו קרקעות, כי קרקעות זה שבועת מדרבנן, שבועת המשנה בכתובות פי זין, ונשבעים על הקרקעות. אז גם כאן הקדשות, שבועה כן של תורה, משביעים אותו. לפרק הזהב פרחינן, מהי דבני העיר ששקלו שקליהם, ונגנבו או נעבדו. אם משנתרמה התרומה, נשבעים לגזברים. ואם לאו, נשבעים לבני העיר. מקשים מזה על המשנה, לתנן אין נשבעים על ההקדשות, ומסכינן דשבועה זאת, קנת חכמים היא, כדי שלא יזלזלו בהקדשות. אז מה רואים? שמהתורה לא נשבעים, מדרבנן כן נשבעים. ולמדנו משם שנשבעים על ההקדשות מן התקנה כאין של תורה, דומיה דשבועת המשנה. וכן כתב הרמב"ם ז"ל, נראה את הגמרא הזאת במציע דף נ"ח עמוד א', יש לי שאלה מצחיקה לשאול, מצחיקה אבל נכונה כאילו, איך זה קשור לחודש הזה שאנו נמצאים בו? באחד באדר משמיעים על השקלים כדי להקריב קורבנות ציבור. אז עוד מעט נקרא פרשת שקלים, השנה תחול פרשת שקלים באיזה פרשה? ויקהל. ואז נוציא שני ספרים ונקרא פרשת כי תישא אודות מחצית השקל. יש לי קושיה עוד יותר מצחיקה. מחצית השקל זה חובה או רשות? חובה. אבל כתמול קראנו בתורה, בפרשת תרומה, כל איש אשר ידבנו לי בו תיקחו את תרומתי, שזה נדבה. קשי, החובה הוא נדבה. תשובה, שהמחצית השקל זה חובה וכל השאר נדבה. אז אם כן, עוסקים על מחצית השקל שהיא חובה. ומה קרה הסיפור בגמרא? בני העיר שלחו את שקליהם. הם תרמו את השקלים לקורבנות הציבור, ונגיד שלחו את זה לגזברים בירושלים. בדרך נגנבו מן השלוחים. נגנבו מן השלוחים. ועכשיו רוצים לדעת, אולי השלוחים מעלו ולקחו את הכסף לעצמם, או שעבדו, מה קרה? אם מי שנתרמה תרומה, כי תרמו את הלשכה בשלוש קופות, וכבר נתרמה תרומה, אז הם נשבעים לגזברים שהם לא פשעו. למה? שאין בעלי דין, אומר רש"י. מכיוון שכבר תרמו את הלשכה, אין אחריות אבידה על הבעלים. הרי הבעלים כבר תרמו, ואם תרמו אז זה כבר שייך להקדש. אז אז האחריות היא לא על הבעלים, אלא על ההקדש. ואז כשתרמו את התרומה, תורמים על האבוד, שיהיה חלק בקופות האלה שתרמו גם על מי שלח את שקלו ועבד בדרך, ואני יודע עכשיו שעבד. אז הם נשבעים לגזברים שבאמת עבדו, והם לא פשעו ולא קנו בזה גלידה בדרך. ואם לאו, אם נודע להם עוד לפני שתרמו, אז עכשיו הם שליחים. ועוד לא תרמו, אז, 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 אז עכשיו, אם עוד לא תרמו, עוד לא תרמו על זה, אז הם יש להם מחצית השקל, אבל זה לא הגיע ליעודו. לא הגיע ליעודו, אז הם צריכים לשלוח אחרים. אם צריכים לשלוח אחרים, אז בני העיר הם בעלי הדין. אז אם לאו, נשבעים לבני העיר. ובני העיר, ומה נשבעים? שנגנבו או שעבדו, ואז בני העיר שוקלים אחרים תחתיהם. נמצאו, נגיד נאבד הכסף באיזה מקום, פתאום נמצאו, או שהחזירו הגנבים, חזרו בתשובה, אז אילו ואילו שקלים הם, כיוון שקדוש, קדוש. ואין עולים להם לשנה הבאה, זה לא במקום שנה הבאה, זה במקום השנה הזאת. אז מה רואים בכל אופן? שנשבעים להקדשות, כי הם נשבעים או לגזברים, אם כבר תרמו את התרומה אז כבר לא צריכים לתרום, כבר תורמים על העבוד, אז הם נשבעים לגזברים. ואם אחריותם על בני העיר לפני שתרמו על העבוד, אז זה כבר נשבעים לבני העיר. רואים איך שלא יהיה, שיש שבועה על מעות הקדש, והרי אמרנו שאין נשבעים להקדשות, ראהו ולא הקדש. זה קשה? טוב. אז שואל את הגמרא, קושייה, למה נשבעים? אלא אמר רבי אלעזר, שואל אותה קנת חכמים היא, שלא היו בני אדם זלזלים בהקדשות, לא יחשבו לזלזל בהקדשות, אז מדרבנן נשבעים, טוב? אז מררן רואים שזה שבועת המשנה. אז אם כן, עבדים שטרות וקרקעות, זה מתאים להקדשות, אותו סריה. שמה? ששבועת התורה לא נשבעים, ושבועת דרבנן כן נשבעים, שבועת המשנה, כמו בכתובות. בכתובות האישה שגובה את הכתובה נשבעת, אם היא מודה במקצת, סבר רבי בר חמא למימר שבועת דאורייתא, אמר רבא שתי תשובות בדבר, שזה שבועת דרבנן. יוצא שמדרבנן נשבעים על הקרקעות, וגם בהקדשות, מהתורה לא, אבל מדרבנן כן. אז כנראה יש קשר בין שני החלקים ברן, בזה שהוא אומר שנשבעים על הקדשות מדרבנן, אז זה קצת תואם, זה קצת תואם את מה שהרן אמר על שבועה שנה ברשותו. שהרן אמר שבועה שנה ברשותו, זה לא מהתורה, זה מדרבנן. אז כיוון ששבועה זו חכמים תקנוה משום שם העיניו נתן בה, אז לכן איני מודה לא בזה, לכן הוא נשבע בדבר הזה. אז הוא כאילו הרן ממשיך באותו קו לעניין ההקדשות, והוא אומר שגם בהקדשות זה אותו דין, שהשבועים מדרבנן אז נשבעים. זאת אומרת שהרן מבדיל בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן לכל אורך החזית, גם על הקדשות וגם על שבועה שמה עיניו נתן בה. עד כאן דברי הרן, ואני ממשיך עכשיו את המשנה ברן לגבי דברים שאין כקרקע ואינם כקרקע. כן. מדרבנן. תקנו חכמים שלא יזלזלו בהקדשות. כי הוא שמה שומר, הרי השלוחים. השלוחים הוא שליח. אז שליח צריך להישבע שנגנב או שנאבד, מה קורה לדבר. אבל הקדשות לא נשבעים על הקדשות. אז הוא אומר מדרבנן נשבעים. זה המהלך. כי השלוחים אומרים שבדרך איבדו המעות. אולי הם קנו בזה גלידה, אולי נתנו את זה בזה עסקה, אף אחד לא יודע מה היה, בסדר? אז לכן הם נשבעים מדרבנן. אז אני חושב שהרן הביא את העניין הזה, א', שנדע את הדין, כי גם מתאים הקדשות, ב', הוא מקיש את הנושא הזה לנושא הזה. הוא מקיש את שני הנושאים, ביחד. רק רגע. טוב, אנחנו ממשיכים במשנה, לקראת המשנה בריף, על מה הרן הולך. רק רגע. בסדר, כן.
אמרנו שבעצם לא נשבעים לקדשות מדאורייתא, כי קודם כל בין למי להישבע. לכאורה בעצם אין תואם, ופתאום פה הדבר כן הופך להיות שנשבעים.
בגלל שיש לו חובה לתת מחצית השקל, אז זה חובה על כל יהודי. לתת מחצית השקל.
זה רק במקרה שמחצית השקל נשבעים? שום דבר אחר לא בעצם?
אני לא יודע, כל ההקדשות זה דבר של נדבה. נדבה, אז אף אחד לא מבקש ממך נדבה, הקדש לא מבקש נדבה. חוץ עם מחצית השקל, שזה חובה. אז הגזבר אומר, איפה מחצית השקל של העיר הזאת? מה קרה? אומר, שלחנו עם שלוחים ונאבד. מי אמר? אולי בזבזו את הכסף, תשבו.
זה מס.
בוא נקרא לזה מצווה, לא נקרא לזה מס, נקרא לזה מצווה. בסדר? אבל הכסף נהיה מעות הקדש כבר ברגע שייחדו אותו למחצית השקל. כן, לכאורה. טוב. המשנה ממשיכה ואומרת, אפשר לבקש לפתוח את החלון בסוף. יש דברים שאין כקרקע ואינם כקרקע, ואין חכמים מודים לו. כיצד? 10 כפנים תאונות מסרתי לך, ועלה אומר אינם אלא 5. רבי מאיר מחייב, וחכמים אומרים כל לא חובר לקרקע ראו כקרקע. אז למה, אז כאילו, מהו הטעם של רבי מאיר? הוא קימנה דבענבים העומדות להיבצר כמפלגי. זה ענבים שעומדות להיבצר, כאילו הגיע זמן הבציר. דרב מאיר סבר כבצורות דמיין, ורבנן סברי לאו כבצורות דמיין, וצריכים לראות איך ההלכה. טוב, לקראת הרן על הקטע הזה. איראן, יש דברים שהם כקרקע, שמחוברים לקרקע, ואינם כקרקע, ונשבעים עליהם. אומר הרן, מה מקרה? משום זה בענבים העומדים להיבצר עסקינן כדאית בגמרא. רבי מאיר סבר, אני קורא ברן על המשנה כבצורות דמיין. רבנן לא סביר עליהו אחי. ואם תאמר, והילחו, הרי זה נקרא הילח. מה זה לשון הילח? יש כאן מושג חדש שלא למדנו אותו השנה. למדנו בתחילת המסכת, תחילת הפרק. הילך, אם אדם מודד מקצת ונותן את הכסף לשני, אומר לו, קח את המקצת שאני חייב לך, מה שהוא מודה אומר, קח את המקצת. בזה שנותן לו את המקצת, נתן לו, נפטר ממנו. נפטר ממנו, אז כבר על השאר, הוא כבר כופר הכל, ואז הוא פטור משבוע. ולא רק בנתן לו, אלא רש"י אומר, הר"ן אומר יותר נכון, אפילו מזומנים בידו בבית דין לתת לו. אפילו שהכסף מזומן בידו לתת לו, זה כבר נקרא הילך. ולא מבעי המזומנים בידו לתת לו, אבל אם הכסף נמצא בבית שלו, של המודה, מה? זה לא הילך. למה לא? כי זה לא לפניו, ומלווה ניתנה להוצאה, אז יש לו מעות בבית שיהיה בריא, אבל זה לא נוגע כלום, או אם זה בבנק, אז אם הוא מודה לו זה בבנק, לא לפנינו, זה לא הילך. אבל מה דין פיקדון? מה דין פיקדון? הוא מודה לו בפיקדון, אז פיקדון הוא ברשות הבעלים בכל מקום שהוא. יוצא שיחלוק דין הילך במלווה מפיקדון. שהילך במלווה צריך שיהיה מעות לפנינו. הילך בפיקדון, אפילו המעות הפיקדון בביתו, ופיקדון אין לו רשות להוציא כמובן, או כל פיקדון אחר, אומר לו, הבאתי לך רואה שהביא לו כבשים, אז הכבשים שייכים למפקיד. אומר לו, 10 כבשים הבאתי לך, אומר לו, 5. איפה הכבשים? רואים באחו. אבל למי שייך הפיקדון באחו, למפקיד, אז זה כמו הילך. אז הכפנים, כפנים שהוא נתן לו לשמור על הכפנים ולעבד את הכפנים, והוא אומר לו, לא 10 כפנים נתת לי, אלא 5 כפנים. אז רבי מאיר אומר שזה עומד להיבצר, אז זה כמו מטלטלין, ולפי כך יש שבועה. שואל הרן, למה יש שבועה? הרי הכפנים נמצאים בכל מקום שהוא, ברשות הבעלים, ומחוברים לקרקע, וזה כמו הילך. ואל תשיבו לי שבמיל ואין הילך, פה זה פיקדון. בפיקדון, בכל מקום שהוא, זה הילך, זה הקושיה שלו. ואם תאמר, וההילך הוא, זה קושיה אדירה. יש לומר, משכחת לה כשבצרן. את הענבים שהוא מודה, הוא כבר בצר אותם ועשה מזה יין, או שהוא מכר אותם ולקח את הכסף, אז הוא מודה בחמש ענבים, אבל הוא כבר בצר את הענבים, ועכשיו השומר כבר בצר אותם. טוב, אז שואל הרן, אז אם ככה לא מובן טעם רבנן. ואם תאמר, עמי פטרי רבנן? לרבנן פוטרים ואומרים שזה נקרא קרקע. אם הוא בצרן, אז זה לא קרקע.
בצר זה נמצא לפניו, לא?
איך?
בצר זה נמצא לפניו, לא ש...
טוב, הענבים נמצאים במקרר, נגיד. או נגיד נמצאים בגת. בסדר, אבל כבר הם תלושים. אז שואל הרן, אז בזמן הדיון הם תלושים. אז למה רבנן אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע? זה היסטוריה. זה היה מחובר, אבל עכשיו לא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה ברוך.
אמן.
שואל הר"ן קושייה, ממה נפשך? אם זה מחובר לקרקע, זה הילך. ואם הוא בצער, אז, אז, אז זה כבר לא קרקע. אז ואם תאמר, מהי פטרי רבנן מטעמה, דם חובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. שערי. אף על פי שהתחלת החיוב של השומר היה במחובר לקרקע בעבר, היה, התחלת החיוב היה מחובר לקרקע היה אז, אבל כיוון די עכשיו אינו חייב לו, אלא דמיהן של הענבים. עכשיו הוא כבר אין ענבים, הוא כבר בצר אותם, כנראה עשה מזה מיץ, ואז הוא כבר חייב לו רק כסף, דמי היין, כנראה נתן לו כזה תפקיד. אתה שומר על ענבים, מגדל אותם, כשמגיעים לעונה אתה בוצר אותם, אחר כך אתה עושה מזה יין, מביא לי חביות או כסף. אז הוא אומר, אז מה עכשיו הוא חייב לו? דמיהם של ענבים. אז הוא שואל, אין כאן שבועת קרקעות, אלא שבועת מטלטלין. אז אם כן, הר"ן שואל שאלת מספריים, שהיא שאלה חזקה מאוד, ממה נפשך? אם עכשיו הענבים האלה מחוברים לקרקע, והוא מודה בחלק מן הענבים, בוקר טוב רבי ליפה, אז זה נקרא הילך, והילך פטור משבועה. ואם נגיד שכבר עכשיו בצרן, והם נהיו יין, ומהיין הוא מכר את זה וכבר עשה מזה כסף, והוא חייב לו כסף של 5 גפנים, ולכן זה לא הילך, אבל עכשיו הוא מודה ב5 גפנים מתוך 10, אז זה הודעה במטלטלין. אז למה רבנן פותרים משום מחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע? אז אם כן, ממה נפשך? אם לא בצרן, אז זה הילך, ופטרו גם לרבי מאיר. ואם בצרן, וזה לא הילך, וזה כבר נהיה דמים, הוא חייב לו, אז מה הוא טעם רבנן? קושייה מספריים, קושייה אדירה. מחדש הר"ן חידוש גדול מאוד. אתה רוצה להעיר על זה דבר מה? בכבוד. יפה. רבי מנואל שואל, האם בשומר חינם או שומר שכר, שומר לו, הבאתי לשמור לך 10 כבשים, או הבאתי לך 10 כרכים רמב״ם, או 10 כרכים ש"ס, או 10 פמוטים, הוא מודה לו ב5, וכל אחד מן המקרים הללו, אם זה פיקדון, ואמרנו שפיקדון הוא ברשות בעליו, אם הוא ברשות בעליו אז לא ייתכן הילך, אז אם כן לא משכחת לה, אז זה תמיד זה הילך לפי איך שאמרתי, אז לא משכחת לה שבועת מודה במקצת בפיקדון, אלא במלווה. זאת השאלה שלך. תשובה, יש חילוק עם הפיקדון בעין או לא בעין. אם הפיקדון בעין, אז זה הילך, אבל יכול להיות שהפיקדון לא בעין. למשל, נגנב בפשיעה, והשומר חייב על מה שנאבד הוא נגנב בפשיעה. אבל הוא אומר לו, 10 פמוטים מסרתי לך, והוא אומר, אינם אלא 5. 10 כרכים מסרתי לך, אינם אלא 4. אז הוא מודה שהוא ישלם לו, אם ירצה השם, כסף עבור מה שהוא מודה. הוא תובע 10. מודה לו ב5, אז הכסף הוא ישלם, אבל הכסף הוא לא בעין. אם יש לו כסף מזומנים בבית, אבל זה שלו, זה כבר הופך להיות מלווה, כי חוב לשלם זה נהפך למלווה. אם כן, צדקת בשאלתך, מה שאתה אומר זה נכון, פיקדון הוא ברשות בעליו, והמודה בפיקדון או בחלקו יחשב אילך, ואילך כמסולק, פטור מן השבועה. אלא אחר מה יסקינן, איך יהיה בפיקדון, כגון שפיקדון כבר לא נמצא בעין. עכשיו יש מקרים שהוא חייב לשלם, מקרה שהוא פטור מלשלם. אם אומר אני פטור שנאנסו, אם אומר לא קיבלתי 10 אלא 5, והחמש נאנסו, אז הוא לא מודה בכלום, הוא כופר הכל. אבל אם הוא מודה בחמש ומוכן לשלם, אז הוא מודה, אבל, אבל זה לא הילך, כי זה לא בעין. בסדר? בצרן הוא חייב לו כסף, זה הכוונה של הרן. בצרן ומחר אותם, הכל, הכל בשליחות, בשליחות הבעלים. בעלים אומר לו, אתה מגדל לי 10 גפנים, אתה דואג לזה, אתה בזמן הבציר אתה בוצר אותם, אחר כך אתה מוכר את זה, מביא לי כסף. וחלקך יהיה נגיד 20% מהתשלום. אז הוא אומר, לא, היו רק 5. אז רב מאיר פותר משבועה, חכמים פותר משבועה בגלל שהם חובר לקרקע, הרוי כקרקע, שעל הרן הרי זה הילך. תראה צרן, כשכבר בצרן אז זה לא הילך. אז אם זה לא הילך, אז למה רבנן קוראים לזה קרקע? זה לא קרקע. כן, זה הכוונה, צרן ומחרן, ודאי. צרן ומחרן כבר. כן. עוד פעם?
השאלה של
הילך
היא על רבי מאיר, לא על רבי.
השאלה של הילך היא על רבי מאיר, כי חכמים פותרים משבועה מטעם קרקע. אבל השאלה היא בעצם גם לרב מאיר וגם לרבנן. כי כאילו השאלה היא ככה, למה רב מאיר מחייב שבועה הרי זה הילך? ורבנן פותרים מטעם קרקע, יכולים לפתור מטעם הילך? כאילו, הילך זה, אין מחלוקת רבי ורבנן, זו שאלה היא כפולה. אומר הרן בצרן ומחרן. אז מה הוא יביא לו אם ירצה השם? כסף. אז אם ככה זה מטלטלין, מטלטלין זה לא קרקע, אז למה רבנן פותרים משבועה מטעם קרקע? זו קושייה אדירה והתירוץ הוא גם אדיר, תראו מה התירוץ. יש לומר, דמאש אמינן חידוש. כיוון דעיקר הפיקדון הוא, אני מפרש, היה. עיקר הפיקדון היה במחובר לקרקע, אבל בשלאחר תקופת ההפקדה בצרה לנפקד, ועכשיו זה מטלטלין. אבל הדמים באים מחמת קרקע, הרי הוא כתובע קרקע. אומר הרמב״ם, אומר הרן, חידוש, ששואלים את הפיקדון, דע מאין באת? מאין באת פיקדון, פיקדון? אומר הפיקדון, אני, עם מי אתה מדבר? עם הכסף. אני מטלטלין עכשיו. מה אכפת לך מאיפה באתי? אומר השופט, אתה לא באת מכסף של שר האוצר. אתה באת מענבים. אתה מכחיש את זה? לא, לא, אני מודה. הענבים גדלו בקרקע, אתה מודה? כן. אם הענבים גדלו בקרקע, אז אפילו שעכשיו בצרו אותם הם נהיו מטלטלין, אבל התעודת זהות שלהם, תעודת זהות של קרקע. כלומר, יש פה חידוש. דמים הבאים מחמת קרקע, דינם כמו קרקע. וזה חידוש עצום. הרכשה כבר בצרו, ובצרו ומכרו, אז כבר עכשיו זה מטלטלין. לא. הדמים האלה הם באים מחמת ענבים. והענבים גדלו בקרקע, אז יש פטור של קרקע. איזה ברכה אני ברכתי בבוקר על הלחם? המוציא לחם מן הארץ. למה? ומה ברכתי ברכת המזון? על הארץ ועל המזון. על הענבים שמברכים עליהם בורא פרי העץ, אפשר להביא מהם ביקורים, בתנאי שהם גדלו בקרקע שלי, שאני יכול לומר את האדמה שנתת לנו. אם אני קונה במחנה יהודה, אז אני קניתי ענבים, לא קניתי קרקע. זאת אומרת, שדע מאין באת זה כלל חשוב. יש סגולה מיוחדת לפירות של ארץ ישראל שגדלו בקרקע. אז גם מבחינה משפטית, אומר הרן, דנים עכשיו על דמים הבאים מחמת קרקע, דינם שונה מדמים הבאים מחמת מטלטלין. אפילו שהכסף הוא עגול, כבוד הרב, אני לא מבין אותך. אני איש עסקים, איש ביזנס, אצלי הכסף הוא עגול, כל הכסף זה רק כסף מטלטלין. בא והולך, בא והולך. לא. אומר הרן, מבחינה משפטית, שואלים את הכסף, דם מאין באת. אז צריכים לזה הוכחה, זה הרי סברה חדשה, כמו שרבי שלמה עושה לי פליאה.
גם האדם נברא מהאדם.
נכון,
בהחלט. למשל אדם דיוק של
קרקעות. נכון. יש מחלוקת, יש מחלוקת רש"י ותוספות אם בן חורין הוא קש לקרקע או רק עבד הוא קש לקרקע. יש מחלוקת ראשונים, האם גם בן חורין הוא קש לקרקע או רק עבד הוא קש לקרקע. כי האדם כבר נברא בצלם אלוקים על הקרקע.
רק עבד כנעני.
כן, אני אומר, טוב טוב. בקיצור, מה אומר הר"ן? הר"ן צריך לזה הוכחה, נכון? הר"ן צריך לדבר כזה הוכחה. מה הוא אומר? יש עבר, הווה ועתיד. העם היהודי חי עם העבר ועם העתיד. אז לכן דנים על כל דבר מה העבר שלו. מה העבר של הכסף? קרקע. והחינם היא מוכח בריש מציאה. הוא מביא ראיה מגמרא. מה ראיה? דמקשה הטעם, ולמאן דאמר הילך פטור. לפי מי שאומר הילך פטור, קרקע, המאי צריך למיעוטי. למה צריכים למעט מודמי קצת בקרקעות מכלל ופרט וכלל? הרי כל קרקע הילך הוא. כל תביעת קרקע היא הילך. למשל, אדם תובע מהקבלן דירת 4 חדרים. הוא אומר לו, מה פתאום? קנית אצלי רק 3 חדרים. הנה, זה הדירה שלך כאן, קומה שנייה, 3 חדרים. אז הדירה 3 חדרים שהוא מודה לו, היא הילך. מראה לו, זה הדירה. מה הוא אומר? מגיע לי עוד חדר אחד, דיברנו על 4 חדרים, אוקיי? אבל מה שהוא מודה לו, זה הילך. אז שואלת הגמרא, למה צריכים למעט משבועה? מטעם קרקע, אפשר למעט משבועה מטעם הילך. כל קרקע הילך הוא, זה מקשה גמרא במציע דפי, למאן דאמר הילך פטור, אז כל קרקע זה הילך. אמר לך, כי צריך קרא, איך עד החפר בה בורות שכינו מערות. יכול להיות מקרה שהוא חפר בקרקע שכינו מערות, ואז הוא חייב לו דמי היזקו של הקרקע. זאת אומרת, מה הסיפור? קבלן אחד, אמרו לו, תביא את השופל שלך, ואתה חופר יסודות לבית מחדש. טוב? באיזה חלקה אתה חופר? גוש 4, חלקה 17, תת חלקה 844. בא לשם, חיפש את החלקה וזה, מצא את החלקה לפי הבנתו. התחיל לחפור שם בורות, בסוף יוצא, בסוף היום יוצא בעל החלקה, אומר, מה עשית לי? אומר, אני, שלחו אותי, אבל הבית שלח אותי. אומר, לא, כאן בונים את הבית, בונים את זה ממול, בחלקה ממול, אוי ביי 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 ביי. אז לא רק שהוא הפסיד את היום עבודה, שהוא לא יקבל, אלא גם הוא בטעות חפר אצל מישהו אחר. חפר אצל מישהו אחר, הזיק לו, חייב לו כסף. טוב, תובע אותו בית משפט, אומר, חפרת לי 6 חפירות. בא הקבלן ואומר, לא 6 חפירות היו, 3 חפירות היו. מתפקחים. אז עכשיו, מה הוא תובע ממנו? תובע ממנו דמי קרקע, כמה שעולה לסתום את החפירות האלה באפר. אז הוא תובע למלא 6 חפירות, והוא מודה לו ב3 חפירות. פה זה לא הילך, כי מה שהוא מודה, הוא מדבר על מה שאין. אין, החפירות הן חפורות, בורות. איפה האפר הלך? אז כבר הוא מודה לו במקצת. בקרקע, אבל זה לא הילך. כלומר, אם זו דירה שהדירה נמצאת 4 חדרים, 3 חדרים, אז ה3 חדרים זה הילך. אבל אם הוא תובע אותו נזק של חפירות, אז זה לא נמצא. החפירות נמצאות, אבל התשלום על החפירות זה כסף. אז מה? אז זה לא נקרא הילך. אבל פטור מטעם קרקע. שואל הר"ן והרמב״ם שאלה על הגמרא הזאת, למה הוא פטור מטעם קרקע? הוא חפר בקרקע. אבל עכשיו הוא הזיק את הקרקע, הזיק את הקרקע, עכשיו הוא חייב לו כסף. חייב לו כסף, זה נקרא מטלטלין. אז זה לא נקרא קרקע, ואילו מה הייתה השאלה של הגמרא? השאלה של הגמרא הייתה, אם הילך פטור, למה צריכים פסוק למעט קרקע? הרי כל קרקע זה הילך. מה השבת לי? מצאתי קרקע שהיא לא הילך, כי הקרקע לא נמצאת. נו, אם היא לא נמצאת, אז זה מטלטלין. זה בדיוק כמו השאלה פה, אם הוא בצר את הענבים, אז זה מטלטלין. אז התשובה היא אותה תשובה. דמי קרקע כקרקע, כלומר, דם מעין באת. החוב זה למלא את החפירות. למלא כל חפירה עולה 1,000 שקל. הוא מודה לו בשלוש חפירות, אומר, אני מודה לך 3,000 שקל. אומר לו, 6 חפירות היו. אז הוא מודה במקצת. השאלה הייתה, אם זה הילך? זה לא הילך, כי הכסף לא נמצא. אבל למה פטור מטעם קרקע? כי הוויכוח הוא על דמי הקרקע, אבל דמי הקרקע זה כסף. כסף זה מטלטלין. אומר הרן, רואים שדמי קרקע כקרקע, זה היסוד של הרן. אז אומר הרן, קורא את הקושיה של הגמרא, עוד פעם, בחינה מרוח ברש במציע, למקשה הטעם קושיה, כזאת, ולמן דמר הילך פטור, קרקע, מה יצריך קרא למעוטי קרקע משבועה, של כלל ופרט וכלל, הכל קרקע הילך הוא? כל קרקע פטור מצד הילך, אז למה לך פסוק? למעט קרקעות, סברה, הילך הוא. אמר לך, כי צריך קרא איכה דחפר בה, בורות שכינו מערות, שזה לא הילך. אז עכשיו, מה הוא חייב לו? על פי שאינו חייב לו, אלא בדמי זקו. ודמי זקו, הייתי מסתכל על זה כעל מטלטלין. אבל מה דינו? כתובע קרקע. למה? כיוון שהדמים היא נמשכת מחמת הקרקע. חיוב הדמים בא מחמת חפירת הקרקע. לא סתם קרקע, הוא הזיק לו את האוטו, הזיק לו את הקרקע. אז דמים הבאים מחמת קרקע, והיא מגוף הקרקע, כמו שכתבתי למעלה. וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפרק A, מלכות טוען וניתן. אז נרשום על הלוח איך הראיה של הרן, מה השיטה של הרן, וזה חידוש גדול. ונראה פה יש לי קצת מקום, נשארתי לי קצת מקום בצד השני, טוב מאוד. אז מאיפה המקור? אז חידוש של הרן, אני רושם את החידוש בתור כותרת. חידוש הרן הוא, דמים הבאים מחמת קרקע, דמים הם בעצמם כמו מטלטלים, אז מה? דינם קרקע, דינם כקרקע. איך המקרה שהרן מדבר עליו? מדבר על בצר ענבים, כן? יוד, גפנים, מסרתי לך, ועלה מודה ב-5, רבי מאיר מחייב שבועה, וחכמים פותרים. עכשיו שאלה על רבי מאיר, למה הוא מחייב שבועה? קשה הילך, תשובה, בצרן. אם הוא בצרן, אז הוא חייב לו דמים, חייב לו דמי גפנים. אז המאיר אומר שזה מטלטלים. חכמים פותרים, אומרים, שדמים הבאים מחמת הענבים המחוברים לקרקע, דמים הבאים מחמת הענבים חיים לקרקע, דינם כקרקע. אז דמי קרקע כקרקע, ואין שבועה. צריך לזה להביא ראייה. אי אפשר להגיד דבר פשוט, שזה נכון, צריכים לזה ראייה. מאיפה הוא הביא ראייה? כקושיית הגמרא. קושיית הגמרא במציע, עמוד א', למאן דאמר הילך פטור, כל קרקע זה הילך, אם אחד מודה לשני בדונם פה ודונם שם, כל קרקע זה הילך, אז למה צריכים פסוק לפתור קרקע? תשובה, חפר בבורות, בורות, שיחין ומערות וכולי. אז מה הוויכוח? הוא תובע אותו, הוא תובע אותו יוד בורות, והוא מודה בהי בורות. מודה בהי. כן, רק רגע, זאת שאלה טובה, אבל תכף נדבר. מודה בהי. אז עכשיו שואלים, הרי הדמים האלה הם נקראים, הם לא נקראים הילך כי זה דמים, אבל רואים שדמים הבאים מחמת חפירת קרקע, דמים מחמת חפירת קרקע, דינם כקרקע. זאת אומרת, לא מסתכלים על הכסף, אומרים הכסף עגול, שואלים מאיפה הכסף בא. ולכן הנביא המחוברים לקרקע, הדמים שלהם נחשבים קרקע, ודמי החפירות נחשבים קרקע. לכן הר"ן צריך לזה להביא ראיה, כי זה חידוש גדול, זה נגד המושכלות. כי המושכלות מה אומרות? המושכלות אומרות, אל הנער באשר הוא שם, בוא נסתכל לפי מצב ההווה. מצב ההווה שהענבים הם בצורות, זה כבר מטלטלין. מצב ההווה שהקרקע היא חפורה, זה כבר מטלטלין. לא. רואים הגמרא שדמים הבאים מחמת קרקע, כבר מגדיר את זה הר"ן, כיוון שהיא נמשכת מחמת קרקע, הרי הוא מגוף הקרקע, כמו שכתבתי למעלה, וכן דעת הרמב״ם פרק אי מתואן וניתן. בואו נקרא את הרמב״ם, זה רמב״ם מאוד מעניין. יש שם רייבד מאוד מעניין. פרק ה' מתואן וניתן. אני קורא את הרמב״ם. פרק ה' מתואן וניתן. חופר בשדה חברו, אומר הרמב״ם, קודם כל נראה את הרמב״ם מההתחלה, כי אנחנו רוצים להקיף גם את הטבלה בצד ימין, גם את הטבלה בצד שמאל. קודם הרמב״ם מקיף את הטבלה בצד ימין, אני קורא את הרמב״ם, פרק א' מתואן ונטען, הלכה א'. אלו דברים שאין נשבעים עליהם מן התורה, קרקעות, עבדים, ושטרות והקדשות. ועל פי שהודה במקצת, כתבנו הודה במקצת, כן, איפה כתבנו? מספר 2. או שיש עליו עד אחד, איפה כתבנו את זה? 4. או ששמר וטען טענת השומרים, איפה כתבנו את זה? מספר 1. הרי זה פטור שנאמר כי תני של רעהו כסף וקיים לשמור פרט להקדש. איפה כתבנו את זה? הקדש כתבנו? לא כתבנו. טוב, גם פרט להקדש. כסף או כלים, פרט לקרקעות ולעבדים שהוקשו לקרקעות וכן יצאו שטרות שאין גופן המון, כסף וכלים אינם אלה ראיה שבהן. ועל כולם נשבעים שבועת אסת. חוץ מן ההקדשות, על פי שאינו חייב עליהם שבועה מן התורה, תקנו חכמים שישבע עליהם כי אין של תורה כדי שלא יזלזלו בהקדשות. שתי שדות מכרתי לך, לא מכרתי לך אלא אחת. שני עבדים ושני שטרות מכרתי לך. אין לי אלא שטר אחד, או עבד אחד. הרי זה נשבע, אסת, ולא שבועת התורה. לכן אם טען חצר או עבד זה וכולי. טוב. הגעתי לחפירות, וכן החופר בשדה חברו, בורות שכינו מערות, והפסידה. הרי הוא חייב לשלם. הוא אומר חפרת שתי מערות, הוא אומר לא חפרתי אלא אחת. או שהיה עד אחד שחפר, והוא אומר לא חפרתי כלום. לא חייב שבועת התורה, נשבע הסת על הכל. למה? כי דמי הבאים מחמת קרקע, הרי הם כקרקע. משיג עליו הרייבד ואומר, חשוב גם פה ללמוד את הרייבד ואומר, אמר אברהם, נראה הדברים שטבעו למעלות החפירות ולשבות החצרות. מתי פטור משבועה? כשהוא טובע אותו למלא החפירות ולהשבות החצרות. אבל אם טבעו לשלם, הרי הוא כשר טביעות ממון. אז מה הרייבד אומר? שיש טביעה שיש לה זיקה לקרקע, ויש טביעה של כסף. מתי הטביעה יש לה זיקה לקרקע? הוא אומר לו, חפרת לי בורות, מעלה לי את הבורות כמו שהיה, תשווה לי את הקרקע. הגעת בטעות לגוש חלקה, תת חלקה שלי, אני תובע אותך למלא את החפירות. אז לפי הרייבד, זה טביעת קרקע. למה? הוא אומר לו, א', חפרת לי והזקת לי את הקרקע, זה דם מעין באת. שתיים, דע לאן אתה הולך. אתה הולך עכשיו למלא את החפירות. אז זה נקרא טביעת קרקע, אומר הרייבד. אם דע מאין באת מהחפירות, ולאן אתה הולך למלא את החפירות, אז זה טביעת קרקע. אבל דע מאין באת בלבד, לפי הרייבד, אומר לו, חפרת לי חפירות, עכשיו תביא לי כסף. כסף זה עגול, זה כסף, זה מטלטלין. הרייבד פה משמע שהוא חולק על הרן. למה? כי בענבים בצורות לא מבקשים, איך אומרים, לחבר אותם לאדמה. די, ענבים בצורות, והגמר הוא נגמר. אז לפי הרייבד, דווקא כשתובע אותו למלא החפירות, אז זה קרקע. דרך אגב, רואים הרייבד חידוש גדול, והוא זה. מזיק את חברו. שכתוב בתורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, בכל מיני מזיקים. מה החיוב של, היסודי של מזיק? זה כסף או להשלים את הנזק? רואים הרייבד חידוש גדול, שהחיוב הוא לא כסף, רק בכסף משלימים את הנזק, אבל אם עשית נזק, למשל, נגיד מה מצאו בימינו? מכונית. אחד פגע במכונית של השני. לפי הרייבד, מה החובה שלו? לתקן את האוטו. אתה חייב לי לתקן את האוטו. כמובן, שלא כל כך אקטואלי היום, כי כל אחד רב על איזה מוסך מתקנים. הוא אומר, אני רוצה במוסך המורשה שלי לתקן. הוא אומר, לא, בוא למוסך שלי יותר בזול. כידוע, זה מרכז הוויכוחים אצל מזיקי מכוניות. אבל אני לא מדבר על הדבר הזה, אני מדבר על הצד העקרוני שבדבר. הצד העקרוני שהניזק אומר למזיק, חובתך לא רק כסף, חובתך לתקן את הנזק. במידה והוא יודע לעשות את זה טוב, אז הוא אומר לו, תמלא לי את החפירות. הוא יגיד לו, אין מה לדבר, אני אביא לך כסף. לא, תמלא את החפירות. אז לפי הרייבד, החובה של מזיק זה להשלים את הנזק. רק מה, אם הוא לא יכול, מביא לו כסף, כי בכסף משלימים נזק, אבל זה לא החובה היסודית. החובה היסודית היא להשלים את הנזק. אז הרייבד בכל אופן מחלק ואומר, אם טבע אותו למלא החפירות, אז זה קרקע. טבע אותו כסף, זה מזל. כלומר, לפי הרייבד מסתכלים, דע מאין באת ולאן אתה הולך. רק אם דע מאין באת מקרקע. ולאן אתה הולך לתקן את הקרקע, זה נקרא קרקע. אבל דמים הבאים מחמת קרקע של הרן, למשל, בצר את הענבים ועשה מהם יין ורוצה כסף, עכשיו הוא רוצה כסף. לפי הרייבד זה לא היה תיאור של הרן. אבל באמת זה השגת הרייבד על הרמב״ם, על הרמב״ם סובר כמו הרן. לסיכום, יש לפנינו מחלוקת מעניינת, האם דמי קרקע הם קרקע. דעת הרן ודעת הרמב״ם, שדמי הבאים מחמת קרקע, הרי הוא כקרקע. ממשיך הרן ואומר חידוש, ומכל מקום הורה הרב. הורה הרב, מי זה הרב? הרמב״ם, כיוון שהורה הרב, אז כבר נקרא את זה מבפנוכו. נקרא את זה מבפנים. את מה שהורה הרב, זה דבר מאוד מעניין. התועל על חברו ואומר לו, שני חודשים שכנת בחצרי, ואתה חייב להסחר שני חודשים. אומר, תגר לי בבית שני חודשים ותביא לי כסף. אומר, לא שכנתי אלא חודש אחד. אז מה עכשיו הוויכוח? על כסף או על קרקע? הוא גר בבית, בבית כמו קרקע. אבל עכשיו מה הוא תובע? סחירות. הרי זה מודה במקצת. שאין הטענה בגוף הקרקע, אלא בסחרה, שהוא מטלטלין. הוא אומר, סחר זה לא. זה אני קורא את השורה הבאה. מכל מקום, אורה הרב ז"ל. שאם טענו סחירות קרקע, גון שאמר לא. שני חודשים עמדת בחצרי, והוא אומר, לא עמדתי אלא חודש אחד, הרי זה מודה במקצת שאין הטענה בגוף הקרקע. עכשיו הוא לא תובע גוף הקרקע, תובע כסף, אלא בסחרה שהוא מטלטלין. אבל הרשב"א ז"ל כתב שתביעת תשלומי נזקי קרקע, אם אדם תובע תשלומי נזקי קרקע, וכן תשלומי ענבים שבצרן, אינם תביעת קרקע. הרשב"א סובר כמו הרייבד, שתביעת קרקע מסתכלים דם מעין באתה ולאן אתה הולך. אמנם הנזק בא מן הקרקע, אבל עכשיו הוא תובע כסף. אז הרשב"א אומר שתביעת תשלומי נזקי קרקע, וכן תשלומי ענבים שבצרן, אינם תביעת קרקע, ונשבעים עליהם. ואם תאמר משנתנו, קשה על המשנה שלנו הרי זה הילך, משכחת לה. גון שבצר חמש מהם, חמש ענבים ובצר, והפך אותם למטלטלין, וחמש אחרות טעונות עדיין, ובאמצע הבצירה הוא מפריע לו ואומר לו, החמש גם שלי, מגיע לי עשר. זה אומר, עשרה גפנים יש לי, אילו יש לי ביד.